ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, הנפש לא יטמא בעמיו. ושאלו המפרשים, מדוע כפל את הלשון? אמר אמור לכהנים, ואמרת עליהם, לשון כפולה. יש בזה כמה פירושים. תחילה, שאלו מה זה בני אהרון. ודאי כל הכהנים הם בני אהרון. ונבא לומר שהכהן לא יקבל חלילה יהורה או כבוד מצד עצמו. ויאמר כהן אני, פעם בזמנם הכהנים האלה הם ערך מיוחד. אז אמר לו, אתה בנו של אהרון, בגלל שאתה הצאצא של אהרון הכהן, לכן מינו אותך, לא מצד עצמך, אלא מצד אבותיך. זה אחד. עכשיו, למה אמר אמור ואמרת? כיוון שבזמן הזה, בעבודתנו הרבים, אין בית מקדש, ואין עבודת הקורבנות, ולא כתורת, ולא כל שאר הדברים, אז הכהנים בטלים מכל העבודה שהיה להם, מכל העניינים שהיה להם. מה נשאר להם? שתי מצוות אחת בלבד. אחת מצוות עשה, ואחת מצוות לא תעשה. אמור כנגד אמור להם. פה תברכו את בני ישראל, אמור להם. ברכת כהנים מברכים בשם המלכות. ודבר שני שהם חייבים, ואמרת עליהם, לא נפש לא יטמא בעמיו, שכהן אסור לו להיטמא למת. כל דיני המתים אסור לו חוץ מהקרובים שלו. דבר נוסף, במדרש כתוב, אמור אל הכהנים, הדאו דכתיב, יראת אדוני טהורה עומדת לעד. שאלו מה הקשר? מה הקשר אמור לכהנים? יראת השם טהורה. אלא ידוע שהכהן הגדול היה צריך להיות יראי השם, שכן כתוב במלאכי בפרק האחרון, שם כתוב בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתן לו כבוד ויראני מפני שמי ניחת הוא. כלומר אומר הנביא, אהרון הכהן אהבתי אותו, נתתי לו כבוד, אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל שהיה לו יראת השם, מפני שמי ניחתו. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מעיד על אהרון הכהן שהיה ירא שמיים, אשרה ואשרה חלקו. אומר, לכן יראת השם טהורה עומד כנעת, לכן זכה שלעד ולנצח נצחים כל הצאצאים שלו, שהם הכהנים, צריכים לשמור את עצמם לטהרה. יראת השם טהורה היא. אז לכן אמר לעד טהורה היא. לכן קיבל את הטהורה שהיא הטהרה שלא חס ושלום יטמא למת. והם שבע מיני טומאות, הגמרא דרשה אותם. אחת טומאת נידה, שתיים זבה, אחר כך זב, ושלוש צרעת זה ארבע, מה בא אחר כך? צרעת הבגד, צרעת בתים, הרי שש. ועל כולם השביעית, הכי קשה, זו טומאת מת. אז אלה הם שבעה מיני טומאות, והטומאה הכי קשה, טומאת המת. שואל רבנו חיים ורטר, למה טומאת מת כל כך חשובה, והתורה הדגישה אותה יותר מכולם? נדע לא פחות, ומה מזב זבה, ומה עם טומאת צרעת, אלא אומר שהמת, חוץ מכם, חישב השם, איך אמרה הגמרא על הפסוק, במתים חופשי. מה דרשו? כיוון שנעשה אדם מת, הרי הוא חופשי מן המצוות. המת הוא בטל מכל המצוות, לכן אסור לנו, וצריך להיזהר בזה היום. אנשים לא תמיד נזהרים. בבית הקברות, לא ללמוד שם תורה, לא עושים סיום מסכת, ויש כאלה מביאים אוכל, אוכלים שם, מברכים, זה ביזיון המת. ויש בזה גם עוד כל מיני עניינים אחרים, וכן לובש תלית והציצית, ציציות שלו בחוץ, ואז משום לועק לרעש, חרף עושהו. כמה ברייתא אומרת, תנו רבנן, לא יעלך אדם בבית הקברות, ספר תורה בזרועו, ספר תורה בחיקו, ותפילים בזרועו, וציצית בבקדו. ועומד וקורא, משום לועג לרעש, חרף עושהו. אומר למת, אני יותר טוב ממך, אני עוסק בתורה, אתה לא. והמתים אומרים כשרואים אותו, מחר הוא בא אלינו, והיום הוא מבזה אותנו. לכן אסור לבית הקברות, אז מה שאנחנו קוראים בבית הקברות, צריך לומר, למשל שהוא לומד תורה, לעילוי נשמת, עולה לקבר אביו או רבו, יאמר אני לומד תורה, לעילוי נשמת כל המתים הקבורים במקום הזה, ובפרט לפלוני אלמוני. בזה יהיה לעילוי נשמתם, אז לא יהיה בזה משום איסור לועג לרש. לכן לומדים, וזו הסיבה שדווקא לימוד תורה, אותו לומדים לעילוי נשמת המת. למה לא עשו דבר אחר? היום יש אמנם חושבים כאלה טיפשים, כבר ככה השתרש אצלם, שההזכרה זה אוכל. אז מתי הסעודה? בשבעה, בשלושים, בשנים עשר חודש, מדי שנה בשנה, יש כאלה עושים באולם, מביאים צ'קים, מעטפות. וראיתי פעם, הזמינו אותי לתת דרשה, ואני רואה נורא והיום, 300 איש, כולם באום, על שולחנות ארוכים, האנשים מטופשים, המת שם סובל, והמת שם עובר, מה עובר? 7 ימים, ואחר כך 30 יום, ו12 חודש, ויש כאלה אפילו אחרי 12 חודש, לא יכול להגיע אל מקום מנוחתו. והם יושבים ואוכלים. מה צריך כן לעשות? ללמוד תורה. אז לומדים תורה לעילוי נשמת המת, למה? כיוון שהתורה היא חיים, והוא לא יכול ללמוד תורה, אנחנו לומדים תורה בשבילו. והתורה שאני לומד, יהיה לעילוי נשמתו. וכן גם כן, תורמים ספר תורה, פרוכת, וכן על זה הדרך, ספרי קודש, ספרי לימוד, דברים שלומדים בהם תורה, תעסקים בתורה. ולכן זה המעלה של מי שלומד תורה, ואכן המת, יש בו תומה, אומר רבנו חיים בן עטר. מה התומה? כלומר שהוא בטל מלימוד תורה, ואין לך תומה כזאת קשה. ולכן ידוע מרן עליו השלום, לפני שנפטר בכמה חודש בערך, הרי שיבר שם את החוליות של הגב, ולא יכול לשבת. אמר, אם הוא לא יכול לשבת ולכתוב, לא מוכן לחיות, עד כדי כך. גם הגאון הרב אלישיב, בערך באותה תקופה, גם כן נפטר, לפני פטירתו אמר, אם ללמוד תורה הוא לא יכול, יותר טוב שילך מהעולם. אז עד כדי כך, זאת אומרת, האדם בא פה בשביל לעסוק בתורה. אם לא עוסק בתורה, חיים למה לא? זו הסיבה שהזהיר מטומאת מת. עכשיו, יש רשי, אמר עם אורל הכהנים בני אהרון, להזהיר גדולים על הקטנים. אמר ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. שאלו, מה התכוון רשי להזהיר גדולים על הקטנים? התם סופר כותב שהרבה יש, יש מת, אז הולכים ללוויה. אם הוא היה תמיד חכם, כולם רוצים לזכות, להתקרב, לגעת במיטה, אני יודע מה לעשות וכולי. חושב שיש לו בזה איזה מעלה. אז הוא רוצה לעשות, מה צריך לעשות? נתתי דאג לבנים שלו, לנכדים שלו, הנקטנים שהשאיר אותם, שלא חינך אותם בתורה. תיקח אתה את הקטנים ותלמד אותם תורה. ידוע, כך היה הרשש בן אוסר שלום של רבי, זכותו תגן עלינו. עשה חברת אהבת שלום. ושם עשה כל מיני תנאים שכל החברים יחתמו, וחתמו על זה. יש לנו היום את השטר, צילום של השטר הזה. בשטר הזה הוא כותב שאם חס ושלום אחד מהחברים ימות, או לפני כן אם היה חולה, ילכו לבקרו כל יום שניים מהחברים. וישגיחו לראות אם, להם, אם יש להם רפואות, אם יש להם אוכל, אם יש להם בגדים, אם יש להם הוצאות, מה שהם צריכים. אחרי זה מתחייבים גם שאם חס ושלום אחד מהם הלך לעולמו, והניח בנים קטנים ולא הספיק לחנך אותם, שילמדו איתם תורה מדי יום ביומו, כדי שיגדלו וילמדו תורה. וכך עשו, וכך היו, הסדר היה, וכולם חתומים על זה. ואפילו הגאון חידה גם כן חתום בתור, היו חתום על זה 12 חכמים, אחר כך נוספו עוד שניים, הרב חידה ועוד חבר. אז כולם חתמו על החתימה הזאת, למה? כדי שלהזהיר כגדולים על הקטנים. כלומר, מה יהיה עם הקטנים האלה, שמי יגדל אותם, מי ישמור עליהם וכדומה. עוד אמר, פירוש אחר, להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר עבירות גדולות, כולם יודעים, עשו. למשל, עריות, גזל, וכן על זה הדרך, וכן חילול שבת, הרבה נזהרים, אבל עבירות קטנות, שאדם דש בעקבם, לדבר דברי חול בבית הכנסת, וכן לבוא מאוחר לתפילה, דלג על התפילה, וכן על זה הדרך, ועוד ועוד, לבטל תורה באמצע ולדבר, הפוסק משנתו ואומר, מנה אינן זה, מנה אין ניר זה, וכדומה. אז עושה דברים, אומר, מה עשיתי? עבירה קטנה. אז היא גדולים על הקטנים, גם עבירות קטנות כאלה, יש להם, אוי ואבוי, מה שיכול לגרום למעלה בשמיים, וכן לדבר לשון הרע, או אבק לשון הרע, וכדומה. לכן צריך להיזהר בזה, אמר להזהיר גדולים על הקטנים גם אותנו. אנחנו לא הכהנים, ישראלים, יזהרו גם בעבירות קטנות, כמו שאמר, אבון עקבי יסובני, עבירות שבעקב הם גורמים כל זה שהמשיח עדיין לא בא, חיילים נהרגים כל יום, ואתה רואה שמה נהרגים? על ידי טעויות שלנו. כלומר, יש בזה רמז, קדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לנו שאנחנו עושים עוונות. כמו שהחיילים שם ירו על חיילים שלנו, והרגו אותם, טובי הבחורים. אז הרגו אותם, זאת אומרת, אנחנו הורגים אותם על ידי המעשים שאנחנו לא נזהרים בעבודת השם, לא נזהרים בקיום המצוות, צריך להיזהר. הגמרא במסכת יומא, דף ט', שמה אומרת שבבית שני יותר ב300 כהנים שימשו בבית שני. לא כתוב כמה, אבל היה יותר מ300. תוריד מה300, מ-420 שנה שהיה בית שני, הרי בית שני היה 420. תנו סימן קטית למאור, כף תף ויות תף. אז כף תף זה 420, יות תף 410. זה בית ראשון, זה בית שני. תוריד משם 80 שנה, 80, ששימש יוחנן כהן גדול, זה אביו של מתתיהו. ו-40 שנה של שמעון הצדיק, כמה נהיה? 120. ועוד 11 שנים, רבי ישמעאל כהן גדול, הוא שנהרג האחרון, הוא היה הכהן הגדול האחרון, 10 הרוגי מלכות, כמה נהיה ביחד? 132, 131. 131 שנה, כמה נשאר בסוף מכל העסק? פחות מ-300 שנה. אז פחות מ-300 שנה, איך הספיקו 300 כהנים? הווה אומר שאף אחד לא השלים שנה שם. 300 כהנים מתו אחד אחרי השני. איך? ביום כיפור היו מתים שם. היה נכנס וצריך לגרור אותו משם. הרי בבית שני עשו להם שם שרשרת. היה קשור שרשרת לרגל שלו, ואז כשרואים שהוא מתמהמה, אז הם גוררים אותו, מוציאים אותו מבית המקדש, הרוג, מת. והיינו ישראל בצער גדול, ממנים אחר במקומו, סגן היה יושב במקומו, ואחרי זה גם הוא לא היה מתקיים. ככה היה 300, יותר מ-300 כהנים. אז הוא אומר, לכן הזוהר כותב, לכן הם שמים לו שרשרת של זהב. קושרים לו לרגל. אומר הזוהר, זה רמז לנחש, שהנחש כרוך על עקבו, והוא עדיין יש לו עבירות ונכנס, היו משלמים כסף בשביל להיות כהנים. אז עשו הכל לא לשם שמיים, לכן קרה להם מה שקרה. אומר לכן, בא להזהיר שתדע, התאומה הזו, תאומה הכי קשה, תאומת מת. ולמה תאומת מת קשה? אומר רבי חיים ויטל, אחת הסיבות שהכהן מה היה צריך לעשות, אנחנו קוראים כל יום. קח לך סמים, נטף ושחלת וחד בנה, והיו הכהנים, היו עושים אחד בבוקר, אחד בערב, והיו עושים פייס, פייס הראשון, מי הכתיר. מי שהכתיר לא יכול להיכנס לפייס. עכשיו כל שבוע, הרי מתחלפים, כל בית אב. בית אב היה בין 80 ל-120 גברים, כהנים. עכשיו, מי שכבר הכתיר, לא היה מכתיר פעם נוספת. מדוע? כיוון שהכתורת מעשירה, כתור עליה, שימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. מה כתיב בתרי? דבריך אדוני חילו, ופועל ידיו תרצה. חילו זה ממונו. אז היה נהיה עשיר, עשיר. אכן אמר, ברך, ברך השם חילו, אז עוד צודק שאחד ייקח את כל הכסף והשני לא, אז היו עושים גורלות. אז היה כתורת. עכשיו מה הייתה כתורת? מחוץ לזה שהיא מעשירה, זה דברים קטנים. הדבר העיקרי הייתה מבטלת מוות. כמה פעמים ראינו פרשת, ממש במדבר, כמו בפרשת קורח, קח את המחתה ותן עליה אש, והולך מהרה אל העדה, שים כתורת, וכפר באדם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, והמגפה נעצר. אם כן, עכשיו שאין לנו כתורת, כתוב בפירוש, הרב מעבר יבוא כותב, בשם רבנו ארי, שיקרא פרשת כתורת, ויעצר המגפות, יעצר המוות. לכן, אם יש חולה, מצווה גדולה, שימד פרשת הכתורת, מה שאנחנו אומרים בתפילה, אתה הוא השם אלוקנו. וכך אומר רבי שמעון בר יוחאי בפרשת תרומה, שכל מקום שקוראים שם כתורת, לא יבוא שם מוות. גם בויקהל, חזר על זה בשתי מקומות. גם בתרומה, גם פרשת ויקהל, שאמירת הכתורת מבטלת מוות מאותו מקום. לכן, הזהיר אותנו על זה, ולכן זה תרומת מת, היא דברה, דבר הכי קשה. ועוד, לכן הכהנים צריכים להיזהר מכל מיני קברים, לכן צריך זה המקום להזהיר. עכשיו זה עונה, שעולים עונם, עכשיו יש השם ישמור, יורים שם במה שהם עושים נזקים איומים, אלה הרשעים הארורים, הלבנונים, מה שמם וזכרם. אז מי יודע מה בשמיים רוצים מאיתנו, לכן רבי שמעון סגור, אי אפשר ללכת שם. זה מי יודע אם לא גם בגלל הכהנים, שכהנים נכנסים איפה שלא צריכים להיכנס. בכלל כהנים אין להם מקום ללכת לקברי צדיקים. מה לכהן בבית הקברות? בפרט שהגליל, כולו מלא קברים. בזמן המשנה, כל היהודים היו שם. והמקום צפוף, ושם קברו אותם. איפה אחד מהם, תדעו, המקום של עמוקה. עמוקה, רשעים, אלה שבנו את הכביש שם, והחריבו, היה בית קברות גדול של יהודים. אנחנו זוכרים, לפני 50 שנה היינו הולכים שם לקבר יונתן בן עוזיאל, והיה סביב הקבר מלא קברים, קברים עתיקים, עם אבנים שחורות. זה היה קברים שם. והוא היה, גם כן היה לו קבר כזה, החריבו הכל. החריבו, עשו מדרכה, עשו רחבה, עושים שם חופות, שוטים ורשעים גם כן ביחד. אוי אליהם, אני לא הולך לשם. כבר 30-40 שנה שאני לא הלכתי לשם. ראיתי מה הם עשו, חורבן גדול, חריבו, חרשו בית הקברות, יהודים, ועוד יהודים יענו שנקראים חרדים, בושה וחרפה מה שעשו שם, זה בגליל. אחר כך אותו דבר בקבר רבי עקיבא. קבר רבי עקיבא ידוע בכל הספרים מובא שכל ה-24,000 תלמידים שמתו הימים האלה של העומר, איפה נקברו? בכל המורד, מהקבר של רבי עקיבא ועד קבר הרמב״ם. גם קבר הרמב״ם אותו דבר, מסביב שם בזמנו העירייה של טבריה היה ראש עיר חילוני. האמת שאין הבדל לפעמים בין חילוני לדתי, הדתי אסך מנו. ואז חרשו שם את בית הקברות, הייתי ילד, זוכר את המעשה הזה, ואנחנו שם לראות. נסעו מפה הרב מבריסק עליו השלום, נתן הוראה לסגור את הישיבות וללכת לשם. למה? עשו שם גן וחרשו את המקום, והיה גם הכביש שבנוי סביב קבר רבי הרמב״ם, זה בנוי על בית קברות, כולו קברים, והיו מלקטים את העצמות, לקטו עצמות ושמו באיזה מקום. והיה אותו אחד, היה זקן, היו אומרים לו, מה אתה עושה? אמר, זה עצמות של כלבים, חוץ מכבודכם. אוי ואבוי, הצדיקים, הוא אומר כלבים. ואחר כך מה קרה לו? באותה לילה ישן ולא קם. אז תאר לך, הקדוש ברוך הוא תובע, דורש דמים, אותם זכר, לא שכח צעקת ענבים. אלה צדיקים שהיו קבורים שם. אז לא נהגו כבוד זה בזה, קרה להם מה שקרה להם. אבל לא צריך כעת לחשבת לחרוש את הקברים, שנפקה מנה שכהנים לא ילכו שם. וגם כל קבר רבי עקיבא מסביב, הכל היה מלא קברים. כמה פעמים ראינו שבאו לבנות שם את המבנה, באו לבנות ומצאו שם עצמות ועצרו. פתאום יום אחד בהיר, בא איזה משוגע, בנה שם קבר רמחל, בכלל לא, רמחל לא קבור שם, הוא היה בכפר יסין, היה בגליל, בגליל היותר פנימי, לא בגליל המערבי, ונפטר מסכן הרמחל בן 42, היה מגפה ביום שישי, כ"ו לחודש אייר, והעבירו אותו, קברו אותו שם, במגפה, ביום השישי, היה יום שבת. מה הוא עושה שם בכלל? הוא רצה למצוא קבר אצל רבי עקיבא. היה שם גל אבנים, והגל אבנים הזה היה נראה למרחוק, אנשי טבריה היו יודעים שזה קבר רבי עקיבא, אמרו זה קבר רבי משה חיים לוצאתו, ועשו לו שם קבר, וכולם באים לשם ועושים שם רחבה, אוכלים ושותים, וכל הזמן זקנבות אוכלים שם, השם הצילנו. אותו הדבר קבר רשב"י, אותו דבר. קבר רשב"י, לפני כ-10 שנים, הושיבו אותי שם, היה ועדה של רבנים לקבר הרשב"י. למה? להוציא את זה מידי הממשלה. והם עבדו לא לשם שמיים, היו רוצים נדלן שם, כל אחד לקחת חדרים לקבר רבי שמעון. אז אני הייתי שם, ראיתי שהם מחפים, אמרתי להם שיש שם קברים. אמרו מה פתאום, הביאו איזה חכם ספרדי אחד, התחיל לגחך, עושה ככה. אמרתי לו, תדע רבי שמעון הוא ינקום מכם. כך אמרתי לו. קמתי ויצאתי, אמרתי פה הכל מלא קברים, כל הספרים כותבים, 120 ספר יש, של כל הנושאים שהיו באים במשך 1,000 שנים, מרבי בנימין מתודלה, ועד לפני כמה שנים היו כל החכמים כתבו ספרים, גם רבי אשתורי הפרחי, הגאון גדול, בעל כפתור ופרח, גם כן כותב. וכן רבי נפתלי, רבי נפתל מניקר, רבי מניקר שבורג, אחרי זה רבי יצחק לפרה, תלמיד של הריף, ויש עוד ועוד ועוד שכתבו ספרים, וכתבו שיש שם בית קברות, והנה לא מזמן, באו לשפץ שם את המקום, מצאו קברים ליד קבר רבי שמעון בר יוחאי. אז כל האזור הזה אסור לכהנים ללכת. זה היה בית קברות. ולא רק זה, בזמן שאלנבי, יימח שמו וזכרו, הגיע מבריטניה, הגנרל, והגיע, אז כבודו מה עשו המשוגעים? סללו לו כביש, לא היה הכביש הזה למירון. איפה היו מגיעים למירון? היה לפני 110 שנים, היו באים דרך ואדי עמוד. שם ואדי עמוד בכביש של הולך מחיפה לטבריה, תראה הכביש עובר פתאום בצורה חדה. ובצד יש שם כמו מערה, אנשים הולכים שם לטייל או לאכול, יש שם מעיין של מים. זה שם היה כניסה לקבר רבי שמעון מאחורה. משם היו הולכים לקבר רבי שמעון, עולים לשם, מרן רבי יוסף קארו, רבנו הארי, רבי משה אלשיך, היו תמיד לפני חג השבועות בעשרה ימים, כדי להכין את עצמם למתן תורה, היו יושבים שם ועוסקים בתורה. וגם עוד פעם שנייה בשנה, עשרה ימים לפני ראש השנה, סוף אלול, מקף אלול, היו יושבים שם ולומדים תורה בימים ובלילות. והיו מניחים, הערבים שם היו באים, גונבים להם את החפצים. מה הם עשו? אתה רואה שלהם הגנבים, אמרו להם, תהיו שומרים לנו על החפצים, שילמו להם כסף. והפרוטקשן נתנו להם, והושיבו אותם שם. ואז היו שם, והמקום של הכניסה של קבר רבי שמעון, זה היה בית קברות. ואז בזמנו, לפני 110, 112 שנים בערך, יצא פסק דין של הבית דין של צפת לכל הכהנים לא להיכנס מהשער הראשי כי שם יש קברים וחרשו בית קברות שלם וחתמו על זה הרב אתרוג עליו השלום היה רב של צפת וחתום שם רבי מסעוד דרי זכותו תגן עלינו וגם רבי יעקב אנטבי הוא שהמחשמה מסורים בזמנו העלינו עליו עלילת דם ושמו אותו בכלא ועינו אותו והוא ישב אחר כך בבית הדין של העיר צפת הם חתמו וביקשו מהיהודים והכהנים לא להיכנס דרך קבר רבי שמעון מהשער הראשי כיוון ששם כל המקום היה קברים וחרשו אותו עכשיו בעוונות הרבים נעשה הדבר כאילו מותר כי אנשים לא יודעים מה היה שם לכן בכלל לקברי צדיקים בפרט בגליל, לא ללכת שם. לא כהנים וגם אנחנו משתדלים לא להגיע לשם כדי לא לדרוך על בית קברות ולבזות את המתים חסר שלום. עד כאן השם מרחם עלינו. אך אמר ולא יתמע כי אם לשארו הקרוב אליו. והגמרא דרשה, אמר יש שבעה קרובים שהכהן צריך להתאמות להם. מהם אביו אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו, הרי שישה. מי זה השביעי? לשארו. לא אמר מי זה שארו. אמרה דרשה שארו זו אשתו. ככה שהביא גם. למה לא אמרה בפירוש שארו זה אישה? לא כתוב אשתו. מה התירוץ? אור החיים, מקשה את הקושיה הזאת. נו? אלא אומר, תדע שיש בו סוד גדול שכשאדם נושא אישה, הוא חושב שהוא לקח אותה בגלל משפחה או בגלל יופי או בגלל כל מיני דברים אחרים, לפעמים בגלל כסף ועוד. אבל זו האישה היא בת זוגו בשמיים. ובת זוגו יש לה נשמה, אין הנשמה שלה, אלא הוא נותן לה את נשמתו, חצי הנשמות. איך יורדות מלמעלה, תראה בזוהר, מובא בכמה מקומות, גם בזוהר חדש וגם בזוהר משפטים. הזוהר אומר שם, שהנשמות למעלה אין נשמה של זכר, נשמה של נקבה, אלא זה נשמה אחת שלמה, צד אחד זה זכר, צד השני נקבה. שבאים לרדת לעולם, מוריד הקדוש ברוך הוא את שתיהם, הוא יורד במדינה אחת, והיא יורדת מדינה אחרת, כך כמובן גם במדרש רבה. המדרש כותב, מה עשה המטרונה, לא פעם שאלה את רבי יוסף. אמרה לו, הקדוש ברוך הוא, כמה זמן ברא שמיים והארץ, אמר לה, שישה ימים, כך כתוב בתורה. אמרה לו, טוב, ועברו השישה ימים. מאז עד עכשיו, מה הוא עושה? מה ענה לה? קדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. אמרה לו, זה גם אני יכולה לעשות. אמרה לה, בסדר, תעשי. מיד קראה לאלף עבדים היה לה, ואלף שפחות. אמרה, זה ייקח את זאת, היא תיקח את זה, והוא ייקח את ההוא, וכולי, ונתנה להם הוראות, יאללה, מחר עושים לכולכם חתונה של 1,000 זוגות. עשתה להם חתונה, מחרת החתונה, בא זה פצוע בעין, בא זה ירד לו האצבע. מה קרה? האישה לקחה את המחבת, נתנה לו בראש, תקעת על הרסו. אז הוא פיצצה לו הראש, הוא פיצצה לו את העין, ההוא את היד, ההוא את האצבע. בא אצל רבי יוסי, אמרה לו, כל התורה שלכם אמת. תראה הנה, מה עשיתי? אני נהיה יותר גרוע, עכשיו יש לה עבדים פצועים, אין מה לעשות. אמר לה, אמרתי לך, הקדוש ברוך הוא מזרק זיווגים. אז עכשיו איך זה קשור לענייננו? אלא כשלוקח אישה שלא מביא אותה לתוך ביתו, נותן לה חלק מנשמתו. אומר רבנו הארי, תדע, שבטבעת שהוא נותן לה נשמה מבחינת אור מקיף. לכן הטבעת מקיפה את האצבע. אחר כך שמביא אותה לביתו, נותן בתוכה, בתוך גופה, אור פנימי של הנשמה. ואז הנשמה שלה זה ממנו, אז היא חלק ממנו. מתי זה יכול לחזור אליו? לא חוזר, האור במיטה. אם הוא ימות, אז הוא... החלק של הנשמה שלו עדיין בגוף של אשתו. כשהיא תמות, אז יתחברו הנשמות יחד, הוא יקבל חזרה את החלק שלו. או, ואם היא מתה קודם, החלק שלה, שלה אצלה, והחלק שלו גם כן אצלה. והוא מחכה, כשהוא ימות, אז יתחבר החלק שלה עם החלק שלו, ויחזור למקומו. או אם חס ושלום גרש אותה על ידי גט, כך כתב האמת ליעקב, על ידי גט מחזירה את החלק שלו אליו. לכן קשה הגט, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. אז אם כן, אומר, זה רוב החיים. זה אמר שערו, שערו הכוונה חלק ממנו. זו האישה, היא אשתו, ולכן בחלוצה לא עליכם. אם מת בלי בנים, אז מביאים את אשת את האח ואומרים לו, או יבם או תחלות. יבם יתקן אותו, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו לנחלה. ואילו אם לא רוצה ליבם או שלא חפש יבמה, מביאה אותו לבית הדין ועושים חליצה. היום עושים חליצה. מה זה חליצה? חליצה נעלו, ואחר כך היא יורקת בפניו, לא שהיא יורקת על הפנים, אלא יורקת על איזה חתיכת אבן, רצפה חלקה, והבדין רואים שזה רוק שלה. מה העניין ברוק הזה? מה העניין בנעל? אלא הנעל שהיא חולצת וקוראים וקרא שמו בית חלוץ הנעל, כיוון שהמת הולך אחריו ורודף אחריו, מבקש ממנו שיתקן אותו. כן, נמחה בעולם האמת, כי הוא נשא אישה, אבל בן לא הביא, אז אין לו מנוחה. אז הוא צריך כעת ייבום, או שיבוא בגלגול, כך אומר זוהר פרשת משפטים. ואז הוא רודף אחריו. מי באה, חולצת לו את הנעל ומכה את הנעל על הרצפה. והמכה הזאת, נשמה שלו משתחררת ועולה למעלה. אחר כך צריכה גם לירוק. זה החלק הפנימי שנכנס לתוך גופה, יוצא על ידי הרוק שהיא יורקת בפני בית הדין, והם בודקים שזה הרוק שלה. אותו יום אסור לה לאכול, מותר לה רק לשתות. ואז באה לבית הדין בלי אכילה, וזה רוק שלה שהיה בה בגופה, ואז יוצא הנשמה וחוזרת למקומה. עד כאן זה דברי רבנו הארי עליו השלום. אז אם כן, לכן אמר, זה הסוד של זה. אחר כך אמר, כל בו מום לא יקרב. מה זה מום? רבנו מאיר פפירש, עליו השלום, היה תלמיד של רבנו הארי, הוא היה כהן. הוא כותב שקיבלתי מרבנו הארי. אדם שרואה שהמזל שלו לא הולך כל כך טוב. הילדים, לא, אין לו ילדים, הילדים לא שומעים בקולו, אשתו לא איתו וכדומה. פרנסה לא הולכת, הלימוד תורה גם כן לא כמו שצריך, ייקח שמו, יכתוב את שמו, נאמר שמו יצחק, יכתוב יוצא לי חטקוף, ויכוון ששם השם, אור השם, יאיר באותיות של שמו. אחר כך יכתוב מתחת לזה, יכתוב את המילוי. מה זה המילוי? יוד צדי חטקוף. מה זה יוד צדי? יוד, יוד ור דלת. צדי, צדי דלת, יוד. חט, יוד, תף. אחר כך קוף, קוף ופה. זה נקרא מילוי. אחר כך יעשה מילוי המילוי. מה זה מילוי המילוי? ייקח את היוד, יעשה ממנו 9 אותיות. יוד וו דלת, וו יוד וו, ודלת למד תף. זה היוד לבד. צדי, צדי דלת יוד, דלת למד תף, יוד וו דלת. חט, חט יוד תף, ואחר כך יש שם יוד, יוד וו דלת, ותף, תף יוד וו. חט, אחר כך קוף, איך עושה קוף, אה? תעזור לי. קוף וו פה, וו יוד וו, פה, ה. אחר כך, זהו. אז יש אותיות שונות. אומר, אבל יש בו מום, אין לו תקנה. למה? תיקח את המילה מום, תמלא אותה, מם, מם, וו, וו. עוד פעם, מם, מם. תעשה מילוי, עוד פעם, מם, מם. מם מם, מה שועדה? עוד פעם חוזר חלילה, מם מם, וב וב, מם מם. אז לכן איש אשר בו מום, לא יקרב. אומר לא מועיל, אלא יעזור לו. אחר כך אמרה תורה, כל החגים והמועדים שנו בפרשה שלנו. וידבר השם משה למור, שור חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו. טוב, עכשיו אין לנו... אין לנו קורבנות, מעוונות. אנחנו קוראים, אז מה בא להגיד אל השבעים פנים לתורה? בא להגיד לך, הבן נולד לו ילד. אם נולד לו הילד, והוא משובש כמו שור. שור, מה שור? תקיף, ועצבני, ועקשן. עקשן. אתה מיישר אותו, לא משתדל. אתה מאמין מזלות, הגויים מאמינים מזלות, תפסיק. שקט, זה אומר שור, תלמיד שהוא קשה כמו שור, תיקח אותו לבית המדרש, תסתך אותו, ילמד אותו תורה. וכן, כסף, יש תלמיד שהוא רכרוכי כזה, חנון, מסכן, לא יודע לדבר וקושי מדבר, קח אותו, תעודד אותו, תלמד אותו, שילמד תורה. ויש עז, מה זה עז? עז זה עז פנים, שוטה, מדבר, מקשקש, אז כנמר. ואז אתה אומר לו מילה, הוא עונה לך 10. אתה אומר לו 10, הוא עונה לך 1,000. זה מה תעשה, חנך אותו, תלמד אותו. שור חסב ועז, כי יוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, 70 שנה, קח אותו לבית המדרש, ואז כשהוא יגיע לגיל 70, יהיה בן אדם. כן. אז... ומיום השביעי והלאה, מיום השמיני והלאה, נרצה לקורבן אישה לשם. מה זה יום השמיני? למה אמר יום השמיני דווקא? מה העניין? הגמרא דרשה על הברית מילה. ברית מילה ביום השמיני. למה ביום השמיני? כדי שיעבור עליו שבת. מה העניין? אומרת הגמרא, כמו אדם מלך, שהביאו לו איזה מתנה, או איזה קורבן, או איזה מתנה, אמר קודם יראה את המטרונה, ילך למלכה, נמצא הם בעיני המתנה, אחר כך תבוא אליי. מי זה המלכה? שבת קודש. בואי בשלום, עטרת בעלה, בואי קלה, בואי קלה, זה שבת קודש, מחכים לה. מיום ראשון מחכים עד יום שישי, לקראת שבת, יחשפה נפשי. בקיצור, אז אומר, זה הלימוד, דווחנה. אז אומר, מיום השמיני, אדם הראשון, בוא הנה, יש מקל, תיזהר, דיר בלק. אני אקום עוד מעט, לא כדאי. אומר מיום השמיני והלאה, מה זה יום השמיני? יום השמיני, האדם הראשון שחטא, מתי היה? באיזה יום? באיזה יום הוא חטא? יום השישי. בו ביום שנברא, בו ביום התחתן עם חווה, בו ביום, זה היום ארוך של 1,000 שנים. ואז, אחד מעץ הדעת, עמד ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מה זה להודות? להתוודות. אז התוודה, מחל לו השם. אבל עכשיו צריך להקיב קורבן. בשבת לא יכול להקיב קורבן. חיכה ליום ראשון. אז יום ראשון, איזה יום זה בששת הימים? יום שמיני. למה? היה ששת ימים, עשה השם את השמיים ואת הארץ. שבת היה יום השביעי. הרבה הראשון הבא זה מיום השמיני והלאה. אז אדם הראשון הקריב קורבן ביום ראשון הבא. זה יום השמיני והלאה. לכן גם כאן. כל קורבן שנולד אסור להקריב עד שיגיע להיה בין 8 ימים ירצה לקורבן אישי לשם. אז זה אמר. אנחנו אומרים במוסף, תיקנת שבת. אין לך מוסף כזה רק בשבת. בחגים אומרים אתה בחרתן. אפילו בראש השנה, ביום הכיפורים, אומרים אתה בחרתן. אבל בשבת אומרים תיקנת שבת. מה העניין? כיוון ששבת היא מכשירה את הקורבן, על ידי שתיקנת שבת, רצית קורבנותיה. שם מובן, על ידי זה, הקורבן יכול להתקבל לפני השם יתברך, מיום השני והלאה, יהיה לרצון לפני השם, כמו שהיה בזמנו. היה מסופר על הגאון מווילנה, שפעם אחת, היה איזה יהודי שם מהרפורמים שהיו שם, לא לכם. והגאון מווילנה, הבן שלו הכניס אותו לא פחות או לא יותר לאסכול. מה זה אסכול? זה אקדמיה, לבית ספר של האוניברסיטה. הלך הגאון, קרא לו, אמר לו, מה זה? אתה שלחת את הילד לבית ספר של גויים, שיהיה ללמד תורה. אמר לו, לא, שם לומדים כל מיני מקצועות, גיאוגרפיה, רפואה, מתמטיקה וכו'. נו, אז מה? אומר, אני אקדש את השם, יהיה קידוש השם, הוא יהיה מדען גדול, יהיה אחר כך מיקרוביולוג, יענו הרב של החיידקים, דוקטור לחיידקים, מיקרוביולוג. ואחר כך יעשה כל מיני מחקרים ויהיה קידוש השם. אמר לו, יפה, עליך אמר הפסוק, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. אל תחלל שבת, שולח אותו לבית ספר של גויים ששם מחללים שבת, הוא יחלל איתם שבת. באה התורה ואומרת, ולא תחללו את שם קודשי. אל תחלל בגלל אתה רוצה לקדש אותי כאילו ונקדשתי בתוך בני ישראל. אני צריך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שיקדשו את שם השם בבית הכנסת, בבית המדרש, לא בבתי ספר של גויים. אחר כך אמר, מועדי השם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. שאלה הגמרא, הוא אמר מועדי השם. אחר כך אומר אליהם מועדיי. תחליט מה זה מועדיי. זה מועדי השם או מועדים שלנו? מה זה החגים? השיבה הגמרא, ששם, מה הוא אומר אחר כך? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון, כן, כל העושה במלאכה מרמינה, לא עליכם. אז אומר, מועדי השם מקראי קודש, מועדי השם, מה זה מועדי השם? זה שבת, שבת נקרא מועד השם, למה? כיוון, למה אנחנו שומרים שבת? אנחנו אומרים את זה בערבית, לפני ערבית. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת אין נפש. שבת לא צריך קידושה. הוא לבד נכנס. אתה לא צריך לקדש אותו. על ידי שהקדוש ברוך הוא קידש אותו כבר ביום אחרי ששת ימים, יום השביעי שעשה אותו שבת. אז זה שבת כבר, אבל חגים, אלה מועדי אדוני שתקראו אותם, מדרשה הגמרא, לא כתוב אותם בבב, אלא אתם כתיב. בדין היו אומרים ראש חודש מקודש, כל המונים אחריו מקודש מקודש. אז בית דין היו מחליטים מתי ראש חודש, כל חודש. ואז לפי ראש חודש אנחנו יודעים מתי פסח. וכן הגמרא אומרת, המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מתי יהיה יום כיפור? אומר להם, תשאלו את ישראל, חכמי ישראל. אז חכמי ישראל הם קובעים מתי יום כיפור, מתי פסח, וכן על זה הדרך. אז אומר אליהם, אז זה נקרא מועדי. אז יש שבת ויש חגים. לכן בשבת מה אנחנו אומרים? בליל שבת, בתפילה, אתה קידשת את יום השביעי לשמך. כלומר, אני לא צריך לקדש את השבת. אתה קידשת אותו ביום שבראת את העולם. לקחת את יום השבת, על כן ברך אדוני את יום השבת וקדשהו. לכן שבת הוא קודש, צריך להיזהר מאוד בקדושת שבת, השם ירחם עלינו. כי כל העולם הבא של האדם, תדעו, תלוי בשבת. כמה שהוא יכבד את השבת ויוקיר את השבת ויכין מה שצריך לשבת, כך יכינו לו שם עולם הבא שלו. מפרי ידיו אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעשיהם יאכלו. מה שהוא מכין, ככה הוא מקבל. אז אומר רש"י, רש"י אומר, למה שם שבת אצל מועדות? כי הוא מדבר כעת מועדי השם. פתאום הכניס לנו את יום השבת. אומר, בא להזהיר אותנו, שתדע, שמי שמחלל מועד, לא יאמר, אז מה, זה יום טוב. לדיק חשמל, לדיק, כמו שיש כאלה, שמדיקים אש. ביום טוב. הוא אומר, מה? מלאכת אוכל נפש. מה זה? אני עשיתי רק במצית. הוא אומר, זה כאילו חילל שבת. ככה שהיא כותב. הסמיך שבת אצל מועדות, לומר לך, מי שמחלל את המועדות, כאילו חילל שבת. והוא הדין חול המועד. חול המועד צריך להיזהר. אסור לעשות מלאכה שאסורה בחול המועד. עושה מלאכה שאסורה, כאילו חילל שבת, ולא עוד אלא, כאילו עובד עבודה זרה. איפה ראינו? גמרא אומרת, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות. מה כתוב לפני זה? אלוהי מסכה לא תעשה לך. איפה זה פרשת משפטים? את חג המצות תשמור. כלומר, החגים, מי שמחדד את החג, את חול המועד, כאילו עשה שלום עבד עבודה זרה. ורק הוא מבינה. מלאכה בחול המועד. הגמרא דרשה את זה מפסוקים, מקל וחומר. ומה שבת שרק חול יש מסביב, לפניה יש ימי חול ואחריה יש ימי חול. חול המועד שלפניו יש יום קודש ואחריו יש יום קודש, לא כל שכן שאסור, זה תורה איתה, ודאי. כן, צריך להיזהר שלא נחלל את המועד, חס ושלום. מה כתוב עליו נורא והיום, איזה עונש נורא. כן, אומר הגאון, מה זה ששת ימים תעבוד? האמת, יש פה שאלה. בתוך המועדים, הביא, אלה מועדי השם, דיבר על ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי שבת שבתון, זה פסוק ג'. מה נכנס פה שבת? אומר הגאון, מבין נא, לא, בוא, אפשר ליישב. ששת ימים זה שישה ימים טובים. זה חגים. מה הם חגים? אז הוא אומר, תראה, שני ימים של פסח, הראשון והאחרון. זה שתיים. ואחר כך יש לך שבועות, יום אחד, שלוש. ראש השנה, אפילו שהם יומיים, הם נחשבים כיומה אריכתא דמיא, הנה ארבע. מה נשאר עוד שתיים?
סוכות.
יש לך סוכות ושמחת תורה. סוכות, שמיני עצרת, אלה ששת ימים, אומר, תעשה מלאכה. אתה יכול לבשל, אתה יכול לתגן, אתה יכול לאפות, אבל באש שהיה לך מאתמול. ששת ימים תעשה מלאכה, אבל ביום השביעי, מי זה יום השביעי? יום הכיפורים. יום הכיפורים תיזהר, שבת שבתון נקרא קודש, לכן קרא לו שבתון. מה זה שבתון? הוא אומר כמו שבת קטנה, זה יום הכיפורים. למה? יום הכיפורים זה לא כמו שבת ממש, כי לא נענש עליו סקילה, אלא אנוש קראת ברבינן. השבת שבתון נקרא קודש, כלומר לך לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם, זה נקרא יום הכיפור. והרמק, יש לו פירוש אחר, הבן משה קורדבירו, זכותו תגן עלינו, אומר שבת שבתון זה שבת קטן. מה זה שבת קטן? אומר שבת קטן, כן, יש זוהר, הזוהר מופיע, הרבה חיפשו את הזוהר הזה, זה בפרשת קורח, קוף עין תת. שמה אומר רבי שמעון בר יוחאי, מעולם לא זזה השכינה משבתות של ישראל, ואפילו בשבתות דחול. כל המפרשים עדו תמאים, שבתות דחול? מה הוא אומר פה חול? איזה חול? אז רמה כתב, כן, שבת של חול. למשל אוסטרליה, ניו זילנד, מתי הם עושים שבת? מחר בבוקר, יום שישי, אנחנו הולכים, עוד לא הלכנו למקווה, גמרנו תפילת שחרית, הם עושים קבלת שבת לפנינו, וכן בפיליפינים, וכן בכל המזרח הרחוק, יפן, שנחאי, צ'יילה, כן, הלאום ביקה, מחש, ימה מן העולם. עכשיו עושים שבת לפני. ואילו, אם תיקח את אמריקה הצפונית, שם עושים 12 שעות אחרים. אנחנו כבר הוצאנו את השבת ואמרנו שבוע טוב, ועשינו הבדלה. אצלם בוקר אומר גוד שבס, גוד מורי. הוא מתפלל, הולך להתפלל שחריס, דבנן. הוא הולך להתפלל, אומר זה, זה שבת של חול זה. למה? איפה שבת? לפי ארץ ישראל. למה? בגן עדן. שאלה ידועה, מתי עושים שם חצות לילה? ומתי עושים שבת וחול? לפי ירושלים. או לפי מה שכותב הרשש, לפי קו המשווה, בגן עדן. איפה זה גן עדן? על גבול עדן. עדן נקראת עדן בגן עדן. שמה קו המשווה. אז זה קו המשווה, שמה כל השנה אין קיץ חורף, יש להם קיץ, יש להם גשם, אבל 12 שעות יום, 12 שעות לילה, לא משתנה. איפה משתנה? אצלנו משתנה. אז אומר זה הסדר, אומר עכשיו, הבנת? זה שבת שבתון, שבתון שבת של חול. בא גאון מווילנה ואומר, אוהו, בא גם מבינה ואומר, אומר, לא, היה טעות פה בדפוס, הם, היה גרשיים, שבתות דחול, דחוץ לארץ, אבל בחוץ לארץ זה לא שבת. כל זאת, אומר הזוהר, תיזהר, אל תזנזל בשבת של שם, אפילו בשבתות של חול, חוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. יש עוד מעשה מרבי ברוך מג'יבוש, היה גיסו של הבעל שם טוב. הוא אומר, הרי כל החגים באו פה בפרשה. אומר, תדע. היה פעם אחת, הגיע איזה חכם אחד לעירו, חכם הזה היה אוהב כבוד. אוהב צלצולים, פעמונים, מראיש, דבר בצעקות, עושה הצגות בידיים, עושה וכולי, מסיס את המלאכים למעלה. עושה סדר תנועה. בקיצור, רבי ברוך אמר לו רק שלום וזהו, אמר לו הרב, למה לא התייחסת אליו? אמר, אני אגיד לכם למה. שבת קודש היא אוהבת להכניס אורחים. לכן המרוקאים בשבת אוהבים ללכת לכל מיני מקומות. שבת זה שבת, או איפה אתה עושה שבת? הוא אומר, אני לא יודע, אני רואה. בערב הוא פתאום נמצא נחת באיזה מקום. קיצור, שבת מקבלת אורחים. אומר, איפה רואים ששבת מקבלת אורחים? אומר, תראה, אם יוצא בשבת ראש חודש, אז השבת מוותרת לראש חודש על ההפטרה. מפתירים מה? כה אמר השם, השמיים כסאי. תן את לא את ההפטרה. ואם יוצא חול המועד בשבת, שבת נותנת לו גם את קריאת התורה. לא קורה עם סדר הפרשיות. ואז כולם שואלים, מה עם שני מקרא ואחד תרגום? אין. קוראים שור או חסב או עז. זה קריאה של שבת חול המועד. טוב, יפה. אומר, אחר כך יש עוד יותר. עוד יותר, אם יצא יום טוב בשבת, שבת נותנת גם את ההפטרה, גם קריאת התורה, גם את התפילה. אין, לא אומרים אתה קידשת, אומרים אתה בחרתם. וכן הלאה, מוסף, שחרית, מוסף, מנחה, הכל אתה בחרתנו, מקדש השבת וישראל והזמנים. אחר כך, אם יוצא יום הכיפורים בשבת, או שבת נותנת לו את ההפטרה, את הקריאה, את התפילה, וגם את סעודות שבת. אין סעודות שבת. אז הוא שואל אותך, הרב צריך סעודה רביעית? איזה רביעית שבת? כן, שואלים, כולם באים לשאול, מה עם סעודה רביעית? מוצאי יום הכיפורים, זה נשאר לו. בקיצור, אומר אבל, כשבא ראש השנה בשבת, נותנת לו כמו יום טוב, אבל בראש השנה צריך לתקוע. תוקעים בשבת? לא. למה? אומר שבת, אומרת, מה זה ראש שנה? אומר, יום תרועה. מה זה יום תרועה? חצוצרות, טו 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 טו. לא רוצה, לא רוצה היום. אין תקיעת שופר. אומר, כן, צריך האדם הכל לעשות בצנעה ובשם שמיים. השם יתברך, יזכנו, שיפיל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו. ישמיד את כל האויבים מהצפון ומהדרום, ממזרח, ממערב, מכל מקום, ביבשה, באוויר ובים. ויסלח לנו משיחנו במהרה בימינו. אמן. כן, יהי רצון. חבוד.
רבי חנן בן עקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה עם תורה מזאת שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועלמד יברא כראותי וימניך מלכותי ויצמח פרוקני ויקרב ומשכי בחייכון ובימיכון וחד יכול לבית ישראל בעגלה ובזמן קריב עם רמן יהיה שמי רבה מברך לעלם ולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי תקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה דמי רבי עלמה ועם רמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון דעסקים בהורייתא קדישתא די ואתרא הדין ודין וכל אתר ואתר יעלנא ולהון ולחונחינא וחסדא ורחמי מן קודם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן להשל אמר רבה מן שמיה חיים וסבע וישועה ונחמה ושזבה רפואה גאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
התרת הדרים לכוון גם על המאזינים והצופים כולם ביחד שמעו נא רבותינו הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו כל הנלווים אלינו כל הנדרים שבועות חרמות נדויים לזיפות ולבטל כל כללות הלאות שמתות בכל דברים רעים וחדומות רעים ופתרונות רעים בכל מיני חולאים ומגפות בכל מיני עין הרע הן וכיוצא בהן
בצירוף.
בצירוף וברשות קדושה ברוך הוא שכינתי בדין של מעלה ובדין של מטה. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. שורים לכם, שורים לכם, שורים לכם. מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדורים, אין כאן שבועות וכאן חרמות. אין כאן שמטות וכאן עין הרע. אין כאן נדורים וכאן כדלות בין שקלתים אחרים מאחרים שקלו אתכם. בין שקלתים את עצמכם או שנתחייבתם שום כללה או חרם או כונם. שום גזר רעה או חלומות רעים או פתרונות רעים בין שחלמתם על אחרים או אחרים שחלמו עליכם כולם בטלים ובטלים כחיוס הנשבר דבר שאין בו ממש שם שיסכימו ויתירו לכם בדין שמטה כך יסכימו ויתירו לכם בדין שמעלה כל הכללות חלומות רעים פתרונות רעים ועין הרעה כל החולאים מגפות וכל מיני הפגזות ופיצוצים יתהפכו עליכם ועלינו על כל ישראל לטובה ולברכה. כדכתיב יהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה. כי אהבך אדוני אלוהיך. וכתיב אתם הדבקים אדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. יהיה רצון מלפי. לגון בלפניך אדוני צורי וגואלי, שבת שלום, ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים. צפון המצוות.
איזה זקן, איזה זקן. מאוד מאוד, הדרת פנים. מה נשמע? כן, אני חזרתי עכשיו. תודה רבה.
אנשים שמים על זה כסף, הוא אומר.
של הכוח. אשמח. כמה חיילים נפלו מירי של אחד לשני? חמישה?
מהטנק שלהם.
חמישה?
טנק, ירה לחיילים. לא רק חמישה, נמצאו שם הרבה. גם קשה גם.
איפה זה היה? זה פשוט. לא יודע, אני כרגע הגעתי מחול.
זה היה אתמול, אה?
כן, אה. טוב. ברוך הבא. ברוך הבא. יישוב טוב. ערב טוב. פרשת אמור. דף שם פי דלת. יהודים יקרים, אין לי מרגוע ומנוחה על מה זה ועל מה זה, שזה שנה רביעית כמעט שההילולה של רבי שמעון בר יוחאי לא יכולה להתקיים. בשנת דף שם פי היה קורונה, לא היה ההילולה, חתונה של רבי שמעון. בשנת תשפ"א קרה החורבן הגדול, שנהרגו שם 45 יהודים, ועל דרך זה בפי ב' ופי ג' כמעט, והשנה בפי ד' אין על מה לדבר. נזכה למצוות. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן.